שיעור שהתחלנו בו אתמול בעין היה בנושא שהקדוש ברוך הוא כועס. ראינו שיש כעס בעולם כמו שיש כעס באדם, אבל אמרנו שהכעס שיש באדם והכעס שיש בעולם צריך להיות כעס קטן. כמה אמרנו? רגע. כמה רגע? ורגע זה חלק של החלק של החלק של החלק של שניונת. זאת אומרת, יש איזשהו מקום לכעס בעולם וגם כעס באדם. ועל זה אנחנו מדברים. מה מקומו של הכעס? מה עניינו של הכעס הזה? ובאיזה מידה צריך להשתמש בכעס? ובכלל, אם בכלל צריך להשתמש בכעס? בבקשה, אנחנו בדף השני, תהפכו את הדף. והנה בנוהג שבעולם, האדם השלם ראוי לו להשתמש בכעסו רק בזמן הראוי לזה מאוד, שזהו מעט במציאות. דיינו, אמרנו שאדם אסור להיות אדיש לגמרי, פטלי, לא אכפת לו משום דבר. ואם הוא רואה אדם, הוא רואה בתוך משפחתו מישהו שבאמת הוא נוהג בצורה שהיא לא ראויה, מה, הוא יישב ככה ויסתכל ויחייך? הוא חייב להגיב באיזושהי צורה. אז הוא אומר, יש מקום לכעס, שיש איזו התנהגות לא הולמת של הזולת, אבל מעט מאוד, לא הרבה, לא הרבה, קצת. כאן הוא בערך נאמר, יש שנת שמיטה, נכון? פעם בשבע שנים, קצת לקוס משהו. זה בסדר. פעם בשנה לקוס זה בסדר. או רגע בא פה, נאמר, בשניונת כאן. וגם שאלה, איך אתה כועס? האם אתה כועס, כשאתה כועס אתה לא שולט על עצמך? או אתה כועס, ראינו במסילת ישרים, יש מדרגות בכעסים. הכעס הכי טוב זה כעס נשלט, נאמר ככה. שאפילו אתה כועס, אתה לא מביע אותו כלפי חוץ. אתה משאיר את זה בלבך, אתה כועס, בסדר. זאת אומרת, הדברים נגעו ללבך, אז התנהגות בלתי הולמת נגעה ללבך, אתה לא אדיש, אבל לא התפרצת ולא השתוללת ולא... זה כעס כזה, אפשר להבין את הכעס הזה. ולומדים את זה ממי? מכעסו של הקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא רגע בא פה, חיים ברצונו, כל החיים בלי כעס, אבל איזה רגע, נו, מה נאמר אנחנו, אזובי הקיר, בשר ודם, ודאי שיש מקום לאיזשהו כעס קטן. אבל זה מה שאומר כאן הרב. וכן בהנהגה העליונה, הכוחות המוכנים לרע, שהם לאותה התכלית עצמה, שעליה נבנה יסוד הכעס באדם, הם מעט מהמעט נגד הכוחות והסיבות הטובות, כמו שיריך הרמב״ם על זה במורה נבוכים חלק ג', שהרע הוא מעט מעט מן המעט, והמציאות בכללה היא טובה. ראינו קצת, התחלנו להתבונן ברמב״ם מורה נבוכים, שישנם דעות של פילוסופים, אבל לא רק פילוסופים, שאומרים רוב העולם רע. העולם זה ג'ונגל. לא פעם אני שומע מאנשים שאומרים, העולם זה ג'ונגל. אם לא תהיה חיה, יטרפו אותך. תדע לך, אנשים רעים. אדם נכנס לחנות, כמה עולה הבגד הזה? כמה? כמה זה עולה? 100 שקל. הוא רמאי, הוא שקרן. זה. כבר קבעת, לא הכרת את המוכר. כבר קבעת עליו, כבר אתה מתחיל להתווכח אותו להורדת המחיר, מתוך הנחת יסוד שהבגד הזה שווה 10 שקלים, והוא שיקר אותך על 90%. מנהלים ויכוחים. הנחת היסוד, רמאים, שקרנים וכל זה. יש כאלה שחיים ככה, חבר שלה. אם מתייחסים אל הזולה, נכון, כבדו, אבל בחשדו, נכון. אבל בין זה ובין לקבוע במחשבה שלך, בתפיסה שלך, שהעולם הוא רע, 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 ואם יש טוב, הטוב הוא קטנטן והרע הוא ענק, הוא גדול, זו לא תפיסה יהודית. התפיסה היהודית היא בדיוק ההפך. כל דוד רחמנה לטעם אבין, הכל לטובה. אלוקים עשה את העולם, הוא עשה אותו טוב, הוא לא עשה אותו רע, כמו שנאמר כבר, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, הכל טוב מאוד. אם כן, העין היהודית, התפיסה היהודית, במבט על המציאות, על החיים, היא מבט חיובי, לא שלילי. לראות את הטוב, לחפש את הטוב בכל דבר ודבר. אתה רואה בן אדם, תחפש בו את הנקודה החיובית שבו. אתה רואה את המציאות, החברה, תחפש את החיוב, לא את השלילה. זה המבט היהודי הבסיסי. למה? כי בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כל מה שבעולם זה יצירה, זה בריאה אלוקית. הוא עשה את הכל לטובה. זה שאתה לא רואה את הטוב, זה בעיה שלך, לא מצד המציאות. אלא מבחינתך יש לך בעיה בעיניים שלך. יש לך, אתה רואה מה שבלב שלך בעצם. אם יש לך לב טוב, תראה את הטוב, אם יש לך לב לא טוב, מחשבות לא טובות, רצונות לא טובים, אז במילא תראה גם את העולם בעין לא טובה. אבל זו לא תפיסה יהודית. התפיסה היהודית היא אדרבה. אדם צריך להסתכל, לאהוב את הבורא, זה לאהוב גם את בריאותיו של הבורא. להבין שהבריאות האלה הכל לטובה. זה נקודה מאוד מרכזית. אם כן, מה המקום לכעס הזה? מה המקום לנקודה הזאת של רגע בא פה? בוא נראה. חזל הוסיפו שגם המועט ההוא, של הלא טוב כאילו, דהיינו, ההסתר פנים הזה, הוא גם לטובה. באמת הכל לטובה. גם מה שנראה לך לרגע כדבר שהוא לא טוב, הוא גם לטובה. אתה לא רואה עכשיו את הטוב שבלא טוב? תתבגר, תחכים, תתבונן, תראה איך שהירידה לצורך עלייה, תראה איך שבקלקול כבר גנוז התיקון, תראה איך האור בתוך החושך. אז זה בעיה של האישיות שלך. האם אתה מסוגל לראות את הטוב שברא או לא? האם אתה בעלמא דייחודא, כמו שאומרים, או עלמא דפירודא? האם אתה מחבר דברים או מנתק דברים וכו'. זו נקודה מאוד חשובה, כן. כן, יש לי מד טוב כזה. איפה המד הזה? הנה. זה מד, אתם רואים, זה מד טוב. אני מעביר את זה על הבן אדם, אני עושה ככה, אתה יש כזה דבר, מסתכל ככה, אני רואה, מסתכל על כל אחד, אני רואה מה יותר טוב, מה יותר רע. מסתכל, אין כאן כמעט רע בכלל, אני רואה. לא, אני בדקתי, תסתכל, הנה. אתה רואה, זה כאן נקודה אדומה כזאת, אתה רואה? הכל טוב. גם בימים.
המדע הזה לא
מתאים,
הוא
מדע טוב.
אתה
רוצה...
הוא מדע רק את הטוב.
ודאי שהוא מדע את הטוב, כי הכל טוב. מתי מתחיל הרע? כשאתה מסתכל על העולם בעיניים הפרטיות שלך ותו לא. אין לך מבט כללי, יש לך מבט פרטי ותו לא. אז באמת, אתה אומר, זה רע, אתה יכול להצביע, להרגיש, ואם זה יכול להיות מחלה, בעל מום, או בעיות כלכליות, בעיות משפחתיות, בעיות אישיות, אתה קובע בצורה מוחלטת שזה דבר לא טוב. אבל מצד האמת, הדברים הם טובים, זה טובה. אני אתן לכם דוגמה, לפעמים יש קושי לאדם. נניח, לא עלינו, לפעמים נולד אדם עם מום, בעל מום. אין כאלה. כשאתה מסתכל באופן פרטי, אז אתה אומר, מה, אני לא רואה כאן שום נקודה טובה באותו ילד שהוא סובל כל כך, הוא נולד איזה פיגור או עם איזה מום או עם איזה שום דברים, אז אי אפשר להצביע שום נקודה חיובית על האדם הזה, על התינוק הזה, או על הילד הזה, או משהו כזה. אבל מצד האמת זה לא נכון. נכון שאתה קשה לך בתור אדם סובייקטיבי, זאת אומרת שאתה מתייחס ונוגע אליך, קשה לך מאוד לראות את הטוב שבעלו טוב הזה. אבל אם אתה מתבונן יותר לעומק, אתה רואה שהילד הזה, למרות שהוא סובל וכל הדברים האלה, לפחות אלה שמטפלים בו, אלה שההורים שלו, אלה שעוסקים איתו, לצורך הטיפול בו הם מגלים המון 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 כוחות נפש, מסירות נפש, שזה לא היה מתגלה אילו לא היה הבעיה הזו. אז תגידו, זה לא שווה את זה? זה לא עניין ששווה את זה, לא שווה את זה. הרי הקושי שהקדוש ברוך הוא גלגל לאותה משפחה, הוא הקושי הזה מגלה כוחות, ולמדנו שהחיים זה חדר כושר. מה זה חדר כושר? לגלות מה? כוחות. אז הקשיים שהקדוש ברוך הוא מגלגל לפתחנו, שהם נראים לנו כלא טובים, הם מצריכים מאיתנו גילוי המון המון דברים טובים, לאלה שסובבים את אותה בעיה. וזה כשלעצמו דבר טוב מאוד. גילוי הדברים החיוביים על ידינו, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. ואיפה צריכים לגלות את הדברים החיוביים? דווקא מקום שקשה לגלות את הדברים החיוביים. סיפרתי פעם על משפחה אחת שנולד להם, לא עלינו, ילד עיוור, אילם, חרש. אילם, עיוור, חרש. זה סיפור לפני הרבה שנים, מה שאני אומר לכם כרגע. ופעם פגשתי בנסיבות את האמא של אותו ילד, והיא באה ואמרה לי תודה רבה. אני לא יודעת אפילו על מה. אז היא סיפרה לי, אמרה שנתתי פעם איזשהו שיעור באיזה מקום, ובעלה והיא ישבו באותה שיעור, אותה הרצאה, וזה ממש שינה להם את החיים. ואז היא סיפרה לי שנולד להם ילד כזה, עם אימום כזה קשה, והם זוג צעיר, וכל הזמן הם שואלים את השאלה למה. למה הקדוש ברוך הוא גלגל לחיים שלהם בעיה כל כך קשה, ולא הייתה להם תשובה, ואלה הם רגשות אשמה כבדים כלפי שמיה. ובכלל, למה החיים שלהם כאלה? 24 שעות הם היו צריכים ללוות את הילד הזה כל הזמן. לגדל תינוק זה לא פשוט. אני השבוע הייתי קצת סבא של נכד שלי. וואי וואי וואי, הייתי צריך להחזיק אותו איזה שעה, את התינוק ככה. וואי, אמרתי, אוי אוי. אני כבר לא, זה לא הגיל שלי.
היית משהו
בשיעור, היית אדם יד. אבל 24 שעות סביב התינוק, זה סיפור. זה סיפור קשה מאוד. אני מבין אותם את הזוג הזה. אז שאלתי, מה, למה אתם חייבים להתעורר? מה, לא עשיתי שום דבר? אמרו, אבל נתת לנו להבין למה הקדוש ברוך הוא גלגל לנו את החבילה הזאת למשפחתנו. כי דיברנו בנושא דומה, בהערות התשובה בנושא, שהקושי שמגיע אל פתחו של האדם הוא בשביל לגלות את הכוחות שנמצאים באדם. והיא אמרה, אז הבנו, כמה מסירות נפש, כמה אהבה, כמה השתדלות שהתגלו במשפחה הצעירה הזאת, שבמשפחה הרגילה זה לא היה מתגלה דבר. אז הוא זיכה אותנו, הבעיה שהיא לכאורה קשה כל כך, אז היא גילתה בעולם דברים כאלה נפלאים. כן, כדוגמה, דוגמה קיצונית, אבל דוגמה. גם בדברים שנראים לנו הכי קשים והכי לא טובים, גנוז בתוכו איזה דבר חיובי, לא תמיד מגלים את זה, לא תמיד רואים את זה, אבל אם אתה מחכים, אם יש לך את היכולת להתבונן, אם יש לך את היכולת להתעלות מעל הבעיה, אז אתה רואה איך שבאמת הכל לטובה. ואם לא, אתה באמת שקוע בתוך הבעיה, אתה לא רואה את הטוב בדברים. זה אברהם אבינו. אברהם אבינו אדם עם קשיים. 10 ניסיונות ניסה הקדוש ברוך הוא את אברהם אבינו. וכל ניסיון היה ניסיון מאוד קשה. הוא עמד בכולם. ודווקא הניסיונות האלה הביאו אותו לעין טובה. הייתה לו עין טובה, הוא ראה את הכל בעין טובה. היה צריך להיות מריר, היה צריך להיות אדם אולי עצוב בכל הניסיונות שעברו לו. אבל הוא עומד בניסיונות ורואה את הטוב בכל ניסיון, לומד מכל ניסיון. איזה הוא חכם, איזה הוא חכם שהוא לומד מהניסיון. אין חכם כבעל הניסיון, אין חכם כבעל הניסיון. אז הניסיון באותו רגע נראה קשה, אבל הניסיון מה עשה לך? החכים אותך, לימד אותך, עשה אותך יותר מבוגר, יותר רציני. במשך הזמן. לכן גם אומרים שמכבדים אנשים זקנים. יש בהלכה, אם גם אדם שהוא זקן והוא אמר, אז גם צריך לכבד אותו, לא? אומרים בוודאי, אפילו שהוא לא יהודי גם. אם אתם רואים אדם זקן, צריך לקום לפניו. אפילו שהוא לא יהודי. בין 60 למה? בין 60 לזקנה. היום מאריכים ימים, ברוך השם. מגיעים ל-80 ו-90, והיום מי שנפטר בגיל 90 בערך, אומרים, נו, מת צעיר. כן. והשם מאריך את ימי הבריאות. אז כשאתה רואה אדם זקן, אתה צריך לדעת שיש אדם בעל ניסיון לפניך. כמו שאתה אומר, הניסיונות, הגיל, הזמן, ההרפתקאות, זה ביטוי של הגמרא. כל אדם עובר בחיים שלו ההרפתקאות. דיינו קשיים, בכאלה ואחרים. כן, בסוף שהוא מתבגר, הוא נעשה הרבה יותר חכם. אז אתה צריך לכבד את החכם. עצם העובדה שהוא האריך ימים, סימן שהוא כבר צבר ניסיון גדול מאוד. הוא שקול יותר. אני לא אומר באופן גורף, אבל בעיקרון, העיקרון הוא כזה. שהאדם המזקין הוא אדם בעל הניסיון. ואדם יותר חכם, יותר נבון. אז רואים שהניסיונות הם מחכימים את האדם. בכל, לפי התפיסה היהודית, הרע הוא מעט מן המעט, והמציאות בכללה היא טובה. המציאות עצמה, באמת יש ביטוי כזה, הכל מה? הכל מה?
לטובה.
הכל לטובה באמת. מתי אתה רואה את זה? כשיש לך עין כללית. כי אתה יכול להסתכל על הדברים בפרספקטיבה רחבה, באופקים רחבים, בעומק גדול. אז אתה רואה הכל לטובה. אבל אם אתה צר קטן מוכין, מה שנקרא, וצר אופקים, ואתה מסתכל כל הזמן רק על הבעיות שלך, אתה לא רואה את הטובה. אדרבה. משל התפוח הידוע שלמדנו אותו וכדאי לחזור. תדמיינו לעצמכם שאתם תולעת. איך אמר דוד המלך? אנוכי תולעת ולא איש. עכשיו תעצמו רגע את העיניים, תחשבו שאתם תולעת. תחשבו רגע שאתם תולעת. ותולעת בתוך תפוח רקוב. אני לא יודע אם יצא לכם פעם לפתוח איזה פרי רקוב. ולמצוא שם בתוך אומה?
תולעת.
תולעת. כשתשאלו את התולעת הזאת, תענו את הדיאלוג. מה את אומרת תולעת על החיים? הכל רקוב, אני מסתכלת ימינה, הכל רקוב, שמאלה, הכל רקוב. הכל, היא מסתכלת התולעת בדלת אמותיה, בדלת אמותיה הכל רקוב, הכל רע, הכל לא טוב, הכל לא נעים, הכל זה. והתולעת הזאת חיה לה בתוך מה? בתוך הריקבון הזה. ולא פעם אני פוגש אדם בצורת תולעת כזאת. איך אתה מרגיש? הוא אומר, על הפנים, הכל זיף, שום דבר לא הולך לי, מה שאני עושה אני לא מצליח. אני בא הביתה, אשתי עושה לי את המוות, אני בעבודה, מנהל העבודה הורג אותי. לאן שאני הולך אני נכשל. בקיצור, הוא רקוב, הוא הכל מה? הוא תולעת.
הוא עושה לי עצמו תולעת.
יש אנשים כאלה. לא... טוב להם, לאן שהם לא פונים, לא טוב להם.
אמר איזה פילוסוף יווני, לא זוכר את שמו, אתה הופך את עצמך לתולעת, אל תתפלא שירמסו אותך. אם אתה
מהרגשה
של תולעת, אז
אחוז
באמת
ירמוס אותך. יפה. למרות שדוד המלך אמר זה מידת הענווה, כן אומר, דוד המלך היה גדול הענבים, למרות שהיה מלך. הוא אומר, אנוכי תולעת ולא, אני לא בן אדם בכלל, אני מי אני? כלפי הבורא, כן, אני מחק את עצמו, הפך את עצמו לתולעת. אבל כאן זה בהקשר אחר. בכל זאת, אותה תולעת, יום אחד חותרת, חותרת, חותרת בתוך הריקבון, פתאום מגיעה לקליפה של התפוח עץ, מוציאה את הראש החוצה, מסתכלת, יש שמיים כחולים? יש גם עולם אחר בלשון שלנו. לא הכל רקוב. יש דברים טובים בעולם. היא הייתה בטוחה 100% שכל המציאות היא לא טובה. ופתאום מתגלה שהמציאות באמת המקיפה את התפוח, שהיא הגדולה, התפוח הוא פרט בסך הכל. היא מציאות טובה, מוארת, טוב, נעים וכל הדברים. זה מה שקורה לאדם. כל החיים לפעמים הוא מרגיש מאוד לא טוב. בדיכאון, בכעסים, לא טוב לו, וכל שעה הוא פונה לא טוב. חותר, 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 עד שהוא מגיע לאן? נו?
קליפת
התפוח. פתאום מגלה שבאמת הכל לטובה. הוא מגיע לנקודה שנקראת נקודת האמונה. הוא מגיע ליראת שמיים באמת. הוא מגלה שבעצם הוא חי בעולמו של הבורא, הוא לא חי בתפוח רקוב. שכל העולם בעצם זה יצירה אלוקית. בבריאה אלוקית, ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, זה לא בשבילו מילים. ההתחדשות של העולם, הטוב שבעולם, האור שבעולם, זה המציאות באמת. כל מה שהוא חי מקודם, זה המציאות פרטית. אם האדם מסוגל לפרוץ את הפרטיות שלו, ולהסתכל בעין יותר מקיפה, אשריו מה טוב לו. ויש לו כלים לזה. הכלי הכי חשוב להגיע לראייה כזאת, הכלי הכי חשוב זה, קוראים לזה, אולי שמעתם, יום השבת. יום השבת, כל עניינו של יום השבת זה לצאת מששת ימי המעשה שאתה טרוד ואתה עסוק ואתה בתוך התפוח שלך, בתוך הבעיות שלך, ואתה יוצא החוצה, כל אחד לפי מדרגתו, ואיתום הוא רואה, וקראת על השבת, עונג. עונג זה טוב. אתה רואה את הטוב בשבת. שבת שלום. הכל נראה אחרת. זה אותו עולם. אבל השבת, זה מתנה טובה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, לפתוח את עיני הנשמה שלנו. ישמחו במלכותך שומרי שבת וקורא עונג. פתאום אתה רואה, יש לך איזשהו... איזה נועם, איזה עונג, איזה שמחה, איזה מה, כל אחד לפי מדרגתו, במידה והוא שומר את השבת כהלכתו. מה שצריך כמובן. אז הוא רואה את העולם לגמרי אחרת. והעולם השבתי הוא העולם האמיתי. למרות שהוא 1/7 של השבוע, אבל הוא מעציל מקדושתו, מטובו על כל השבוע. הוא לב השבוע, כמו שאומרים. זה השבת. השבת מגלה לנו שהעולם הוא טוב. ולא רחס ושבת. אדם בלי שבת זה אדם בלי טוב. אין לו טוב בחיים. יכול להיות לו הכל פיזית, נאמר. אבל נשמתית אין לו. אין לו הצד הפנימי, הנשמתי. הטוב השם הזה הוא לא מגלה, כי הוא נמצא בעולם שכל כולו חומר. זה מובן. זה מה שאומר כאן הרב. הרב אומר, המציאות באמת היא טובה. זה שלפעמים יש כעס או משהו כזה, זה בטל, לא רק ב-60. זה בטל, וגם הבטל הזה הוא לטובה. כן. זה מה זה המדרגה שאליה אנחנו צריכים ויכולים להגיע אם רוצים. וחז"ל הוסיפו שגם המועט הוא לתכלית טובה. וקראו רגע לכעס הזה, ללא טוב הזה, כביכול. שהקדוש ברוך הוא כועס בו. והנה, מישהו חכם גדול, יש מדרגות בחכמים. חכם גדול, מה זה חכם גדול? מה זה חכם קטן? הקליינר חוכם אותו. אבל בחז"ל יש ביטוי כזה, גדלות מוחין וקטנות מוחין. יש ביטוי כזה. מוח קטן ומוח גדול. או במילים שלנו, יש אדם בעל השגה רחבה וגדולה, ואדם בעל השגה, אבל היא צרה מאוד, קטנה. מדרגות בהשגות, מדרגות בהבנת המציאות שאתה חי בתוכה. מישהו חכם גדול, אם היה חסיד, מדרגת חסידות, השתמש בחוכמתו איך להיטיב ולהרבות פעולות הכוחות הטובים. דהיינו, כשאתה שואל את עצמך בשביל מה אני לומד, בשביל לעשות טוב לאחרים. חכם גדול, שהוא במדרגת חסיד, הוא לא חי בשביל עצמו. הוא חי בשביל להיטיב לזולת. זה נקרא חסיד. חכם גדול זה אדם כללי, זה לא אדם אגואיסט ופרטי. נכון, אם אין אני לי מי לי, אבל כשאני לעצמי, כל מה שאני לומד זה רק בשביל עצמי, מה אני? שום דבר. דיינו, אדם תמיד צריך לשאוף ללכת בדרכי האלוקים. ודרכו של הקדוש ברוך הוא זה להיטיב, כי טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. חכם גדול, הוא קם בבוקר, הוא שואל את עצמו, איזה מעשה טוב אני אעשה היום? מה אני איטיב היום? קודם כל עם הסובב, אלה שעל ידו, אשתו. מה אני אעשה טוב היום שאשתי תהיה שמחה? אני אקנה לה תכשיט. זה הפתעה. איזה דבר טוב. אני אפרגן לה. נגיד לה איזה מילה טובה, אני עודד אותה, אני אחזק אותה. זה נקרא חכם גדול. הוא ילדם, הוא בא לעבודה, מדבר, הוא מאיר פנים, אומר מילה טובה, בוקר טוב, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? זה דברים קטנים, אבל דברים גדולים. למה? כי המגמה שלו להיטיב, להיטיב, להיטיב. אם זה במעשים, אם זה בדיבורים, אם זה במחשבות, אם כל דבר. זה נקרא חכם גדול. איזה הוא חכם קטן? חושב על מי? על עצמו. הוא לא רואה את אשתו בעיני רוחו, הוא לא רואה אותה. הוא שואל, מה היא יכולה לתת לי? לא מה אני יכול לתת לה. מה היא יכולה לספק לי? לא מה אני יכול להיטיב עם אני. לא רק על אשתו, על כל הסובב אותו. כל דבר נמדד, מה אני ארוויח? מה התועלת? זה אדם עם מוח קטן, זה נקרא. אדם עם מוח קטן, זה אדם שחושב כל הזמן על האינטרסים שלו. חושב על עצמו ועל הטובות שהוא רוצה להשיג מהאחרים. ואדם גדול זה אדם שכל הזמן חושב על הזולת. מה אני יכול לעשות טוב או לפעול טוב ולחשוב טוב לגבי הזולת? זה מובן. זה ההבדל בין חסיד ובין מי שאינו חסיד. מדרגת החסידות היא מדרגה גבוהה, זה לא דבר פשוט. כי האדם קרוב אצל עצמו, זה טיבו של אדם, אוהב את עצמו וכו'. אבל צריך לצאת מהדבר הזה. זה נקודה מאוד מרכזית. אז זה אומר, אדם שהוא חסיד, ומסתכל על הכל בעין טובה וכו', הוא רואה את העולם גם טוב. העולם נראה לו לגמרי אחרת. הוא לא נראה כעולם מאיים, עולם רע, עולם של אנשים שקרנים וגנבים וכל הדברים האלה, כמו שציירנו את זה בתחילת השיעור. אמנם, אם יהיה איש רשע, מה ההבדל בין צדיק לרשע? אתם יודעים. צדיק זה אדם שאם אני אסמל בגרף את כיוון החיים שלו, אפשר לציין בגרף את ציון החיים. דהיינו, או שאתה עולה למעלה, או שאתה יורד למעלה. העליות והירידות. צדיק זה השאיפות שלו, הרצונות שלו, המעשים שלו, רק לטוב. זהו, זה צדיק. אין טוב אלא צדיק, ככה אומרים חז"ל. מה שמאפיין את הצדיק זה להיות בן אדם טוב, לרצות טוב, לפעול טוב, לעשות טוב, זה צדיק. מה ההפך מזה? רשע. רשע, זה קשה לנו לתאר את זה כאן, אבל בדיוק הפוך. הרשע, מה ששולט עליו, זה הרוע. זה הרשע, הוא רוצה רע. קשה לו להבין איך אדם הולך לגנוב למישהו. הוא יודע שיגרום לו צער, או לגזול מישהו, או להעליב מישהו, או לקלל מישהו, או לעשות דברים. אבל יש כאלה אנשים. מי זה האנשים האלה? אנחנו. אנחנו, זה לא הוא. אנחנו, יש רגע שאנחנו רוצים טוב, פועלים טוב, עושים טוב. אבל ישנם רגעים של חולשה. אתה בעצם לא רוצה טוב. אתה רוצה, לפעמים יש באדם כוחות מאוד חומריים, מאוד בהמיים, מאוד אינטרסנטיים. ואתה באותו רגע, ניקח סוחר, משהו כזה. והוא רואה שהוא יכול לגנוב את הקליאן, להרוויח עליו, הוא לא שם לב במשקל. אז הוא גונב לו כמה גרמים, אני יודע. אז הוא רוצה מה הסוחר הזה? הוא רוצה רע. הוא רוצה לגזול. הוא רוצה רע. זה לא פשוט הדבר הזה. ואנחנו נמצאים בין אמת לשקר לפעמים. כשאתה משקר, אתה בעצם רוצה רע. זה השקר, עכשיו שהרווחת משהו, מה הרווחת? הפסדת את עולמך על ידי השקר הזה. לא הרווחת שום דבר. אז זה מה שהוא אומר, ההבדל בין צדיק לרשע, מה אתה רוצה? אבל מה אתה רוצה הזה, זה לא כל החיים. זה מרגע לרגע לפעמים. התואר צדיק ורשע הוא תואר לא באקדמיה, אתה מקבל דוקטורט לכל החיים, והפסקת להיות רופא מזמן, אבל כתוב על המצבה דוקטור. זה תואר נצחי, ביקו לך סטמפל, אתה דוקטור. הצדיק ורשע, זה משתנה משנייה לשנייה לפעמים, לרגע לרגע. לפעמים אתה צדיק, פתאום אותו צדיק, פתאום אל תאמין בעצמך, עד יום מתח. לא להאמין. אתה יכול להיות צדיק, ופתאום, סיבה זאת או אחרת, נכשלת, הכיוון שלך ישתנה, אתה הולך לכיוון הרע. זה מה שהרב אומר כאן. אמנם, אם יהיה איש רשע שנפשו יבטא רע, יבטא זה רצתה רע, שהוא רוצה קצת רע, יועיל בחוכמתו להרע. חכם להרע, יש דבר כזה, יש דבר כזה. יש חכם כזה, שהוא רע. כאן פעם היה מסיפר שיש אחד קוראים לו, שהוא פורץ, ידוע, המוח קוראים לו. זה השם שהתואר שלו זה המוח. זה מעניין, מוח. למה קוראים לו המוח, אתם חושבים? לפורץ, זה פורץ ידוע, אני לא מכיר אותו, לא יודע מי. הוא יודע, יש לו חכם גדול, אבל מה? נערה. נערה, חכם נערה. אז יש גם חכם נערה. אתה מחכים, אתה לומד, אתה מבין, אתה קולט. כל זה לעשות דברים לא טובים. חכם נערה, יש גם חכם נערה. לכן יש לנו דוקטור מנגלה. זה לא... מה זה דוקטור מנגלה? ימח שמו וזכרו. דוקטור. או, משכיל. אדם משכיל. אבל מה? נערה. זאת אומרת, זה שאתה חכם, זה לא מספיק. אתה צריך להיות גם טוב, בן אדם טוב. אתה יכול להיות עם כל התוארים שבעולם, אבל אתה יכול להיות אדם מאוד רע, למרות שאתה בעל תוארים. יכול לקרות דבר כזה? יכול לקרות. כן. לא פעם אדם הולך לאוניברסיטה או משהו, לא שאני נגד אוניברסיטה, לא, אדם צריך להיות לו מקצוע, השכלה וכל הדברים האלה. והוא מתלבט בין שתי אפשרויות. ללמוד להיות בן אדם טוב ואין טוב אל התורה, כי לקח טוב נתתי לכם. אין דבר יותר טוב או יותר חזק שעושה את הבן אדם בן אדם טוב מאשר לימוד התורה. ותיקון המידות וכל הדברים האלה. והוא צריך ללמוד מצד שני מקצוע, ואוניברסיטה משהו כזה. וכאילו זה עומד לעומת זה. מה ללמוד? במכון מאיר או באוניברסיטה? מה אתם אומרים?
גם זה וגם זה, אבל פעם במכון מאיר.
אבל, או, יפה מאוד.
לפני ואחרי במכון מאיר, באמצע.
לא, אפשר גם זה וגם זה, אבל תדע מה העיקר, מה התפל. לימוד התואר הוא בסך הכל אמצעי לפרנסה כזאת או אחרת, מעמד חברתי כזה או אחר. הוא חשוב כשלעצמו, הוא תורם לחברה, לעולם, כל הדברים. אבל להיות בן אדם טוב, זה מהות האדם. זה לא אמצעי. זה תכלית. שזה האדם חי. אז מה יועיל לך אם יש לך מקצוע טוב ואתה לא בן אדם טוב? מה זה מועיל? למהות שלך כאדם, לעולם יהיה האדם קודם כל. זאת אומרת, בצד המוסרי, בצד הערכי, זה הדבר הראשון. ולכן, באמת, היום, ברוך השם, יש מה שנקרא מכינות וישיבות ואני יודע, ואולפנות ומדרשות וכל מיני מסגרות שבו צעירים, לפני שהם הולכים לחיים, הם מתחזקים, הם באים להתחזק, והם לומדים לא בשביל תעודה, לא בשביל לקבל תעודת בגרות או תעודה אקדמית או משהו כזה. אז לפעמים את בא איזה אדם איזה כזה אומר, מה אתה שורף את השנה, אתה שורף את השנה, משהו כזה, חבל על הזמן, זה לא נכון. האדם, הבת או הבן, שבאים לה לשנה או שנתיים האלה להתחזק, הם מקבלים את הדבר הכי, הכי חשוב, להיות בן אדם. מבחינת לתקן את המעשים ואת המידות ואת המחשבות וכל הדברים האלה, אחר כך תלמד מקצוע כזה או אחר, זה לא משנה. גם זה דרך אגב, בעולם שלנו, העולם המודרני, הרי היום אתה יכול להיות מהנדס הייטק או משהו כזה, מחר יש משבר בהייטק, אתה פתאום עושה את עצמך מכון מהיר, במקום בהייטק, יכול לקרות דבר כזה. דרך אגב, קורה כאן לא פעם, לא פעמיים, אני פוגש כאן אנשים שהיו בכל כולם הייטק, 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 פתאום יושבים כאן לומדים. מה קרה? המפעל פשט את הרגל, פתרו אנשים, אין לי מה לעשות, באתי למכון מהיר. אחרי כמובן הוא בא ואומר, אתה יודע מה, השם עשה איתי חסד. אתה יודע מה זה הייטק? אני לא יודע מה זה. 24 שעות, כמו מחמש לוחצים אותך. אנשים ממש מוללים, מסכנים. יש שם איזו שיטה של, כנראה של לחץ על העבודה או משהו כזה. לא יודע. אני אומר, כל כך קשה להם, פתאום. אפשר לנשום. לא חיים בלחצים. נוראי. אז זה מה שהוא אומר. אדם צריך לשאוף להיות טוב. זה בן אדם. אבל אם האדם חס ושלום הולך לכיוון הפוך, אז זה נקרא רשע. צריך תמיד למעלה, לשאוף למעלה. אמנם אם יהיה איש רשע שנפשו יבטא רע, רק רע, יועיל בחוכמתו להרע ולהרחיב חוק הכוחות הרעים. והדוגמה לאדם רע, שתמיד אנחנו מביאים אותו, זה בלעם הרשע. בלעם הרשע היה לו מקצוע. מה היה המקצוע שלו? כללות. זה היה מקצוע. לאברהם אבינו גם היה מקצוע. מה היה המקצוע שלו? ברכות. היה ברכה. עכשיו תבינו את בלעם הרשע. בלעם הרשע, הוא ידע את הרגע של הכעס של הקדוש ברוך הוא. את השנייה הזאת. הוא ידע לנצל את השנייה הזאת להרביץ כללות באותו רגע, וזה היה, הכללות האלה היו מתקיימות. וכוח הכללה הוא כוח הרסני, לא יאומן. החז"ל אומרים שמכל העולם היו באים אליו אנשים שהיה להם בעיות בחיים, והיו משלמים קצת כסף, הוא אוהב כסף. היו משלמים קצת כסף, או הרבה כסף, והוא אומר, תן כללה לאויב שלי שם. ולפעמים היו באים מלכים. מלכים. היה להם מלחמה עם מדינה אחרת. היו באים אל בלעם, היה שואל בלעם, כמה עולה המלחמה? כמה עלתה מלחמת עיראק? מי יודע? יותר ממיליארד. פחות ממיליארד. כמה? בערך. אי אפשר לספור כמה זה עלה. עשרות מיליארדים בוודאי. אתם ראיתם פעם את המספר מיליארד, איך זה נראה על הלוח?
נראה 0-1 גדול. שורה של הפסים.
אתה לא יודע איפה זה נגמר בכלל. עכשיו תראו לכם שבוש היה הולך לבלעם הרשע. והיה אומר לו, תראה, יש לי בעיות עם, איך קוראים לו שם, הרשש הזה, איך קוראים לו שם, שיושב בצוהר, אני לא זוכר את זה. השם של הרשעים, אמך, שוכחים את השמות שלהם. אז הוא בא, בוש בא אל בלעם הרשע, אומר לו, תשמע, אני רוצה, תן כללה על זה שאני נלחם בו שם, סדאם חוסיין, זהו, אמך שמו. תן כללה על סדאם חוסיין. אז בלעם עכשיו אומר, כמה יותר לך מלחמה? כמה? 100 מיליארד. תן לי 50 מיליארד, אני אתן כללה. ככה זה היה הולך. היה שם לו צ'ק, 50 מיליארד, הוא אומר, את חסכת 50 מיליארד. נותן כללה, כן, צ'ק נטו. ונותן כללה, ואופ, לא צריך מלחמות, לא צריך שום דבר. הכללות, ככה אומרים שבלק, איך הוא הגיע לשלטון? על ידי הכללות של בלעם, ככה הוא הגיע לשלטון. שיא הרוע, אדם מנצל את הכוח הרוחני שיש בו לרע, לכללה. כללה זה דבר חמור. אל תהיה כללת כללה צדיק, כלה בעיניך, שאפילו על חינם היא מתקיימת. זה מאוד להיזהר מהפה, לא להוציא כללות חס ושלום. איך החזל אומר? אז זה היה בלעם הרשע. סמל הרוע לבלעם הרשע. הוא מקלל. בואו נראה מה קרה עם בלעם. ובלעם הרשע הוא דמות הדעת המשולל מתכלית מוסרית. סי האנטי מוסרי, ההפך מאברהם אבינו, זה בלעם הרשע. עין רע, בעל תאוות, בעל רדיפת כבוד, כל הדברים הלא טובים, זה היה אופייני לבלעם הרשע. כי אם כולו פונה להרע, והוא ביותו יודע ומשקיף על המציאות כולה, אבל במבט לא טוב, ויודע גם כן ההכנות שיש בו להרע, יודע את הפטנטים איך להרבות רע בעולם, השתדל להרחיב העניינים הרעים, וזהו לכוון אותה השעה שחדש ברוך הוא כעס בה. זה היה בלעם הרשע, שהיה יודע לכוון את הרגע בשביל להרביץ את הכללות שלו. להרבות רע בעולם. מה זה העם היהודי? בדיוק ההפך. להרבות מה? להרבות טוב בעולם. יהיה ברכה. אמנם אם היה אז מצב ישראל לפי הדרך הרגיל, דיינו היו בארץ והכל היה הולך לפי הטבע, הוא היה מצליח בלעם הרשע. אבל זה היה במדבר. במדבר ההנהגה שלנו הייתה ניסית, לא הייתה טבעית. אז היה יכול להשתמש בחוכמתו להשחית מאוד אילו היינו בארץ. אבל הנהגת דור המדבר שהייתה באור פני מלך עליון נדבר, דיינו הכל בהשגחה ניסית, בניסים ונפלאות וגילוי שכינה, ממש ראו את זה בעין, לא היה יכול להשתמש בכוחות הרע שבמציאות להרע להם. הוא לא יכול להשתמש. לא היה לו פתחון, לא היה לו במה לאחד. על כן ביקש דרכים רחוקים להשחית תחילה המצב המוסרי על ידי בנות מואב. אז הוא היה ערום, ערום ברשע. הוא אמר, כללות לא הולך אצלהם. אבל מה, ננצל את החולשה של היצר שלהם. הם בני אדם, יש להם תאוות. בואו נמצא פתח, כמו אצל האיש, האדם הראשון ואיש וחווה, שמה שהפיל אותם וגירש אותם מגן עדן, זה היה מידת התאווה. מידת התאווה היא מוטבעת באדם, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם תאוות, מה לעשות? אבל מה צריך לשלוט על התאוות, לכוון את התאוות? ולא לנצל את התאוות להרע חס ושלום. וזה היה בלעם בעצתו עם בנות מואב. הוא אמר, אתם לא מצליח ככה? מצליח ככה, ילך בדרך הזו. גם היום דרך אגב, אני יכול לומר, אילו הייתם יודעים איזה צער ואיזה כאב הדבר הזה גורם למי ששטוף בתאוות וזימה וכל הדברים האלה, הייתם, לא הייתם יושבים, הייתם בוכים כל הזמן. זה פשוט שורף את הנשמה. אדם שהוא שטוף בדברים כאלה, זה עושה לאותו אדם, אני אומר, לאותו אדם, זה עושה לו, נפח לבהמה פשוט. הוא לא בן אדם, הוא הבן צלם, צלם אלוקים.
ועם ישראל בכה על תאוות בשרים.
סליחה?
על תאוות בשרים, עם ישראל בכה.
כן. זה יצר הרע. אז זה מה שבלעם הרשע, או שהוא חיפש איזשהו סדק, איזה מקום חולשה, איזשהו מקום להפיל את עם ישראל, ורק כללות לא עוזר, הלך בכיוון הזה. אם נדבר לגבי היום, היום אנחנו התרגלנו לדבר כזה. מה שאפיין את העם היהודי, לצערנו הרב, לאורך כל הדורות, זה הצניעות. התא המשפחתי, טהרת המשפחה, זה מאבני היסוד של העם היהודי לאורך כל הדורות. זה קיים אותנו, זה יחיה אותנו, זה רומם אותנו, זה קידש אותנו. בית יהודי זה בית של קדושה, בית של טהרה, בית של צניעות, זה היה. וכשאתה מסתכל היום ואתה רואה מה קורה בדבר הפשוט ביותר, משפחה, כואב הלב. הצד בלעם הרשע, ממש הצד בלעם הרשע, חוגגת אצלנו כאילו זה, אני כולם מדבר על, לא רוצה אפילו להזכיר דברים יותר. לא, סתם. משפחה פשוטה, אני חי לפעמים בתוך עמי הנוכיחה. אדם חי, הוא לא יודע מה קורה עם אשתו. היא נאמנה לו, אני לא אומר דתית. מבחינה סתם משפחה. אתה לא יודע אם אשתך היא כבר לא אשתך. אדם אין לו את הדבר הפשוט ביותר, מה שנקרא נאמנות. ביטחון. זה הדבר הפשוט ביותר שלנו במשפחה שומרת תורה, מסורת. זה מאבני היסוד של כל בית, כל משפחה. ולפתח הטעת רובץ, בעבודה, ברחוב, באוטובוס, בכל מקום. אין דבר כזה. זאת היא עצת בלעם הרשע, זה ממש אותה עצה. מה עושים נגד זה? בבקשה, כן.
אנחנו לא מצליחים להשתדל לעשות כוונה בלעם דברים טובים.
שזה אתה לומד, אתה צודק. כמה שאתה מחכים יותר. אתה צודק, שזה אתה לומד. אתה צריך ללמוד, להתייעץ, לשאול. זאת, התיקון לכל המצב הזה, זה באמת לחזור לתורה. מה זה תורה? זה תרבות, זה חינוך, זה התנהגות, על פי אמות מידה של הקדוש ברוך הוא שהוא מלמד אותנו. אז זה מה שהוא אומר לגבי בלעם. בלעם הוא היה אדם אנטי טוב, עם העצות שלו, עם הכללות שלו, עם כל הדברים. ואנחנו צריכים ללכת בדרכו של מי?
אברהם אבינו.
בעזרת השם.